שלום וברכה. אנחנו בספר דרך חיים מתמר על מפרז. במהדורה המצויה לפנינו זה בעמוד רש סמך ה. בעמודה הימנית. דיבור המתחיל, ויש לך. ויש לך להבין. כי מצד זה היה אברהם, וכן בלעם, דומה לאדם. כן, אל האדם, כלומר האדם האידיאלי. אני חוזר, בעמוד רש סמך ה, בעמודה הימנית. ויש שתי כוחות המשמשות אל השכל. עושה, כי האדם הזה, השכל שיש לו, הוא רוכב על החומר הגופני. כן, הרי נאמר על אברהם שהוא חבש את חמורו, ונאמר גם על בלעם שהוא רוכב על אתונו. ואם כן, יש בשניהם צד של דמיון אל האדם, שהשכל רוכב על הגופני, עם קצת הבדל שאצל אברהם הרכיבה היא באופן של עליונות, ואצל בלעם באופן של השתעבדות. לכן אצל אברהם החמור הוא זכר, ואצל בלעם החמור נקבה, אתון, עד כדי שאמרו חז"ל, בא על אתונו. זאת אומרת שהוא משועבד אל היסוד הגופני שלו. בסדר? זה מה שראינו בפעם שעברה, מה? לא, הוא רוכב. כלומר, עצם זה שאדם רוכב על בהמה. זה מראה על עליונות האדם על הבהמה. מהי הבהמה שבאדם? גופו. מה הצד העליון שלו? שכלו. עכשיו, כשהוא רוכב על חמור, זכר, אין לו יחס, כי אין זה יחס בין זכר לזכר, אבל יש יחס בין זכר לנקבה. לכן אם אמרו על בלעם שהוא רוכב על אתונו, סימן שיש לו יחס מעין אישות, לאו דווקא אישות בפועל, אבל יש לו איזה מין זוגיות עם החומר, זאת אומרת שאצלו השכל משועבד לגוף. פשוט מאוד.
זאת אומרת שדברי חז"ל שהיו לו יחסי אישות עם אתון, זה מטאפורה, זה לא ממש?
זה יכול להיות מטאפורה, זה יכול להיות גם ממש. ויש לך להבין, אומר המהר"ל על זה. כל זה הסביר בשבוע שעבר. כאן הוא מרחיב. יש לך להבין כי מצד זה היה אברהם וכן בלעם דומה לאדם. כי האדם הזה, השכל שיש לו, הוא רוכב על החומר הגופני. ויש שתי כוחות המשמשות אל השכל, והם כוחות גופניות. וכבר התבהר זה למעלה. ואין ספק כי אברהם דומה אל השכל, לפי שהיה אברהם מקיים כל התורה כולה משכלו. וזה שאמר, הוא שני נעריו עמו. ואמר לשני נעריו שבו עם החמור, עם הדומה לחמור. כי כוחות האלה שהם כוחות גופניות, הם עם הדומה לחמור. כלומר, שני נעריו, שני כוחות של הגוף. שם? מה? מה השאלה? שני הכוחות זה הנפש והגוף. כלומר, לפי החלוקה הפלטונית, האדם יש בו שלושה חלקים. הנמוך הוא הגוף, האמצעי הוא הנפש, העליון הוא השכל. אז פה אברהם דומה לשכל, שמשתמש בשני נעריו. מהם שני נעריו? הנפש והגוף. מה זה הנפש? זה הכוחות האמוטיביים. כלומר, הרגשיים. והגוף זה הפיזי. כן.
גוי שלא למתכנורים,
מן הסתם שלא. כן, אבל פה המהר"ל מדבר על עם הדומה לחמור לא מצד יהדותם או לא יהדותם.
לא, סליחה,
כי פה מה שהמהר"ל מסביר, הוא מסביר את כל הנושא של עם הדומה לחמור כמשל. כי הרי הוא מסביר את שני נעריו כמשל. הוא לא מסביר שני נעריו כמו שני נערים שהלכו איתו. הוא מסביר כמו כוחות הגוף המשמשות את השכל. כן, המהר"ל שם לא מסביר את הסיפור שם לפי משמעו, שהיו שני נערים שהלכו עם אברהם. הוא מסביר שאברהם זה משל לשכל, החמור זה משל לגוף, והנערים זה הכוחות הגופניים, ולכן נקראים עם הדומה לחמור. רשי זה משהו אחר, נזיר את המהר"ל עכשיו. אפשר, אבל פה זה המהר"ל. המהר"ל אומר מפורש, נדבר כמשל, אברהם דומה לשכל וכו'. בסדר? טוב. וזה שאמר, הוא שני הרב אמו, ואמר לי שני הרב, שוב עם החמור, עם הדומה לחמור, כי כוחות האלו שהם כוחות גופניות, הם עם הדומה לחמור. וכאשר היה אברהם הולך לעבוד השם יתברך, להקריב את בנו, להתגבר על יצרו שהוא בגוף, ואז הוא מסלק מאיתו החומר וכוחות הגוף. כן, כי היצר הטבעי זה אהבת הבן, לא שוחטים בן. והוא הולך לעשות את זה, אז סימן שהוא השאיר את הנערים מאחורה. מה זה הנערים? הכוחות הטבעיים שלו. ואמר להם, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. אגב, זה קצת שונה מהרב קוק. ישר הרב קוק מסביר את הפרשה הזאת. שדווקא הרב קוק מסביר שאברהם העלה עמו את כל הכוחות הגופניים שלו. ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה. כי כל זמן שהכוחות הגופניות הם עם השכל, מעכבים ההשתחוויה אל השם יתברך להיות נכנע לפני השם יתברך. אכן, תישארו פה, אז אני אוכל להשתחוות. וכאשר מסלק מאיתו החומר עם הכוחות, אז הולך לעבוד את השם יתברך. נכון. 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 אלא אם כן נקרא את המשפט הבא של המהר"ל. ומכל מקום אמר ונשובה עליכם. זה בדיוק העניין. אם היה אומר נלכה עד כה ונשתחווה ונשתחווה ונשתחווה, אז היית צודק. אבל פה הגדלות של אברהם שאומר אני אשתחווה ואשוב. כלומר, ההיפרדות שלי מכוחות החומר היא לשעה בלבד, כדי שאוכל אחר כך לבטא את האחדות שיש בין החומר לבין הרוח.
לפי הרב קוק, גם שהוא משתחרר, אם החומר
משתחרר? אני לא זוכר בדיוק. צריך ללמוד את זה בעולת ראייה. ומכל מקום, אמר ונשובה עליכם, כי לא נעשה האדם נבדל לגמרי, רק הוא עובד השם יתברך, ואחר כך חוזר אל צורכו, והוא שב אל גופו וכוחותיו. ומפני זה נאמר אצל אברהם, עמו. כי עמו הוא נאמר על שני דברים שאינם ביחד לגמרי, רק שזה עם זה. כלומר, שבאמת הכוח החומרי לא מעכב את השכליות אצלו. אבל איתו, שזה מה שנאמר בבלעם, הוא כמו אותו. כלומר, זה אותו דבר. שלשון זה נאמר כאשר מתחברים שני דברים לגמרי.
גם המחשבה.
בעין.
לא, כשאומרים אותו. לא, זה בדיוק הפוך. לפי המהר"ל, עם, הכוונה שזה שכן. זה בשכנות. זה עם מי, אבל זה לא אני. איתו, זה כמו אותו, זה הוא עצמו. זה אותו דבר. כמו זה טאוטולוגיה. מה זה טאוטולוגיה? זה אותו דבר. כן. טוב. עכשיו, יש רק בעיה אחת בהסבר הנפלא של המהר"ל, שהוא בנוי על טעות. שהמהר"ל אומר שבאברהם כתוב אימו ובבלעם כתוב איתו, אבל מצד האמת בשניהם כתוב איתו. נכון.
יש לכאורה בפסוק בתורה שמו סותר כמובן
הזאת. מה זה?
שיוסף ראה צאן את ילדי יוסף את ילדי שפחות.
לא יודע על מה אתה מדבר, אבל כתוב מפורש ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו.
כן,
איתו.
אבל אצל
בלעם זה כתוב גם כן איתו
על יוסף שהוא רואה צאן עם לא כתוב עם בני שפחות.
אתה מתכוון לפסוק, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה והוא נער, את בני בלעה ואת בני זלפה לשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. נו, אז מה זה היה?
אז שם את זה לא שווה בשווה, זה את זה למטה.
לא, דווקא לא. הוא נער איתה, מה זה נער?
נער
משרת. כתוב אימו? אצל בלעם כתוב אימו. אהה. יפה. אז באמת זה הפוך. כלומר, הפירוש של המהר"ל הוא נכון, רק הוא הפוך. בסדר. יופי. עכשיו, למה אני אמרתי שגם אצל בלעם זה איתו? כי אם המהר"ל עושה טעות, אז גם לי מותר. טוב. עכשיו, כמו שפרש רש"י ז"ל, מדרך הז"ל, בפרשת וירא, גבי בחירה, כתיב ותשכב את אביה, ובצעירה כתיב ותשכב עמו. צעירה שלא פתחה בזנות ואחותה לימדתה, חיסך עליה הכתוב ולא פרסם גנותה. אבל בחירה שפתחה בזנות פרסמה הכתוב בפירוש. עד כאן פירושו. כי מה שכתוב עמו, אין לשון עמו, רק שניים שישנים במיטה, ולא פירש, לא פירוש החיבור לגמרי. אבל בבחירה כתיב לשון את אביה, שהלשון משמע חיבור גמור. ומפני כי אברהם נבדל מן הכוחות החומריות, רק שם עמו, כתיב ושני נעריו עמו. אבל בלעם שיש לו חיבור עליהם, כתיב איתו, שהוא לשון חיבור לגמרי. ומפני זה היה אצל אברהם שלוש מידות שהם נוטים אל נפש נבדלת. הרי כתוב במשנה, נכון? כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. אז יש לאברהם שלושה דברים שמורים על הנטייה אל הנבדל, ושלושה דברים אצל בלעם המורים על הנטייה אל החומר. הכיצד? ואמר, כן, ושלושה דברים היו בבלעם שהיו מורים על כנפשו נמשך אחר החומרים, כמו שאמרנו שהוא בא לאתון, ואמר, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. תודה. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. ואלו שלושה מידות מצאנו באברהם לשבח, שהרי תמצא עין טובה באברהם במה שהיה מכניס אורחים וגומל חסד. וזה בוודאי ממידת עין טובה. מה זה עין טובה? זה אדם שלא מתקמצן על ממונו, נותן לאחרים, זה נקרא עין טובה. ותמצא בו מידת הענווה, שהיא רוח נמוכה, שאמר, ואנוכי עפר ואפר. ומידת נפש שפלה, כלומר שהיה מסתפק בשלו ולא היה רודף אחר החמדה כלל, וזהו ממידת נפש שפלה, שהרי אמר, אם יחוס והצרוך נעל וגומר. מה זה וגומר? ואם מקח מכל אשר לך. הרי לך, הרי לא חפץ זה מה שראוי לו. כלומר, למרות שהוא היה, הרי הוא כבש את אנשי סדום ועמורה, לכן היה מגיע לו לקחת את כל הממון, ואף על פי כן לא רצה, ומכל שכן שלא היה חפץ מה שאין ראוי לו. והפך זה בבלעם, שהוא היה לו דווקא כל המידות הרעות האלה. הוא מפרש במדרש, עין רעה, איך כתוב? וישא את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ביקש להכניס בהם עין הרע. רוח גבוהה, מעין השם לתיתי להלוך עמכם, רק אם חשובים מכן. כן, כלומר, הוא רצה, הוא אמר, המשלחת לא מספיק מכובדת. באו אליו כל מיני תוציקים. ולכך בלק הוסיף לשלוח לו שרים נכבדים מאלה. ונפש רחבה, שמה הוא אמר? אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. זאת אומרת שהוא רוצה, שיבלו לו את ביתו כסף וזהב, וכמו שפירש רש"י בפירוש התורה. וכל אלו שלושה מידות רעות נמשכות אחר נפש בלעם, שהיה רוכב על האתון. והיה בא על אתונו, כמו שאמרנו. כי מאחר שהיה לנפשו חיבור אל החומריות, היה בו כל אלו המידות. כן. כן. אדם שיש לו עין טובה, לא רוצה לקלל. אם יש לי עין טובה, למה שאני אקלל מישהו? אדרבה, אני מברך את כולם. אף אחד לא אויב שלי. אני לא יודע, תראה, כתוב באברהם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. רק אחרי, וכתוב, והיה ברכה. רק אחר כך כתוב, ואברכה מברכיך ומקלל לך האור. מי שיקלל אותך, אני האור אותו. כלומר, אבל עצם הנטייה של אברהם זה הברכה. ואם הוא יקלל, זה בעל כורחו, נאמר. הוא יצטרך לקלל. כן, איפה היינו? ידוע. כי החומר דבק בו ההיעדר. וכמו שהתבהר דבר זה כמה פעמים. ומפני כך היה בו עין הרע. שעין הרע דבק בו ההיעדר עד שמוציא את הכל מן העולם. ולכך נקרא עין הרע. כן? בעין הרע אני יכול לגמור את כל העולם כולו. הגמרא שואלת למה אנשים מתים. ככה שואלת הגמרא. מחלוקת רב ושמואל. ממה מתים? בסדר. למה מתים? מתיו של נחש. אבל ממה מתים? אז זה דעת שמואל. דעת שמואל שמתים, שרוב בני אדם מתים ממחלה. בסדר? יש 83 סוגי מחלות לפי שמואל. הוא אומר, בני אדם, בגימטריה של מחלה, מזה אנשים מתים בדרך כלל. ורב אומר שרוב בני אדם מתים בעין הרע. טוב, שלך להסתכל על זה. מה? לא זוכר. אבל זה דומה קצת למה שאומר המערד, שעין הרע יכול לחלות כל העולם כולו. ברור. מה זה, מה זה עין הרע, אגב? איך זה עובד? זה הקנאה. זה הקנאה.
אתה מקנא, אתה מקנא
לעצמך. למה הקנאה זה עובד? אני יכול להזיק למישהו בעין הרע. איך זה עובד? איך זה עובד? זה כתרוג. זאת אומרת, אם אני מקנא, יש לי תביעה חרישית כלפי מעלה. אני אומר לריבונו של עולם, למה הוא קיבל ואני לא? אז יש בזה קצת צדק. ולכן, הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, גם אתה לא תקבל וגם אתה. כי אף אחד לא יקבל. בסדר? כי יש בזה קצת טענה. כסיפור המפורסם, על אותו אחד שמוכן לשלם לאדם שישים עין הרע. כן, הולך אליו ואומר, אתה רואה, אני רוצה שתשים עין הרע על השדה של האיש הזה. מה, איזה איש? זה שמה שימצא בקצה הגבעה. איפה? אני לא רואה. שמה, בין שני העצים, שמה, הוא, אתה רואה מצוין, אתה. רך, נהיה עיוור. וכן, רוח גבוהה מורה על החיסרון, שהוא שייך לחומרי. וזהו אומרם, פרק רבי עקיבא במגילה, הימן די יהיר בעל מום, שנאמר, למה תרצדון הרים גבנונים, ואין גבנונים אלא בעל מום, שנאמר, הוא גיבן עודק. ופירוש זה, שכל ההרים הגבוהים, כמו תבור וכרמל, מפני גבוהותם יותר מן הראוי, בעלי מומין הן אצל סיני, שלא היה גבוה כל כך. כלומר, אם אחד מגביה את עצמו, אז זה כבר מום, כי זה מחוץ לנורמה. מהו? לכן, למה תרצדון? הרים גבנונים. ההר חמד אלוהים לשבתו, אף השם ישכון לנצח. איפה אתה מכיר את הפסוק הזה? איפה בתהילים? מזמור סמכת, שהוא המזמור של הר השבועות. נכון? למה תרצדון? הרים גבנונים. אז זאת אומרת, גבנונים משון בעל מום, כמו גיבן עודק, וזה ההר חמד אלוהים לשבתו, לעומת זה הוא לא גבנוני. הוא לא עושה את עצמו. כן, האמת היא שכשורים אדם בעל גאווה, אז הוא גם מגוחך. זאת אומרת, הוא קצת יוצא מן השיווי. אז הוא בעל מום. ומתיקח לא נתן עליהם התורה, כי הגבהות הגדול הוא מום וחיסרון. וטעם דבר זה, שכשם שהחיסרון הוא מום, כך כל ייתור ותוספת כנטול דמי. למשל, כבש שיש לו רק שלושה רגליים. כשר להקרבה?
לא.
למה? הוא חסר עבר, נכון? אם יש לו חמישה?
גם.
למה? כי כל יתר כחסר. כבר הוא סוטה מהנורמה, זה הכוונה. אז גם חמישה רגליים זה פסול. ולכך התוספות מום וחיסרון, כמו מישהו בעל חיסרון ממש. והרי לך, הן עין הרע בעצמו, הן רוח גבוה, חיסרון. וכן, מה שהיה בלעם, נפש בלעם רחבה לקבל ממון, לממון אחר, היה זה חיסרון. כי מי שאינו חסר ומסתפק בעצמו, אינו מקבל דבר מאחר שהוא שלם בעצמו. יש שאלה שואל רבי אברהם בן עזרא, על מצוות לא תחמוד. איך אפשר לצוות על הנפש לא לחמוד את ממון חברו? נכון, אז זה לא תחמוד. מסביר הרבי אברהם עזרא, זה פעולה על השכל. אם אני מבין שמה ששל חברי, אין שום סיכוי שזה יגיע אליי, כי זה שלו ולא שלי, ממילא אני לא אמשוך את עצמי לחמוד אותו. למה? אם אני מתייחס אל הממון שלך כאל משהו שלעולם אין לו סיכוי להגיע אליי, אני לא אחמוד אותו.
אבל זה לא נכון.
למה?
כי בוודאי שיש לו סיכוי להגיע אליי. מצד האמת, ודאי. מה זאת אומרת? מצד האמת בטח שכן. סליחה, דוד, תראה דוד ובת שבע.
ברור, ברור, ברור.
מצד האמת ודאי שכן.
ברור, השאלה היא מה אני צריך לחשוב על הממון של חברי. האם אני צריך לראות, כשאני רואה ממון של חברי, לחשוב, הנה משהו שפוטנציאלית יכול להגיע אליי, ואז ממילא טבעי שאני אחמוד, או שאני מתייחס אל זה כאל משהו שלא שייך בכלל שיגיע אליי, ואז ממילא אני לא אחמוד.
אני רואה בעין טבעית שלי, לא את הגישה הראשונה.
בגלל, לא, כי מי שכן חומד, זה בגלל שיש לו איזו מחשבה שאולי זה יגיע אליי. כיוון שאני, כלומר, אני מעלה בדעתי שאולי אני אשכנע את הבן אדם לוותר, ושאני אולי אני ארוג אותו ואז ייקח את אשתו. יש לי כל מיני מחשבות שעוברות לי בראש, שאני בינתיים רחוק מהם, אבל אני עשוי להיות קרוב אליהם.
אבל
הרב,
ככה עובד עולם כלכלי. ככה עובד העולם.
העולם הכלכלי.
אני רוצה למכור קוטג', זה לא בגלל שאני כל כך רוצה למכור את הקוטג', אלא בגלל שאני רוצה את החמישה שקלים שלך. ככה עובד כל דבר. מה זאת אומרת? אני מחליט שזה שלך, אז
אני לא אקנה, נכון.
אז לא אקנה, זאת אומרת...
הרי מה אומרת ההלכה? מה זה לא תחמוד? הרי לפי זה אסור לקנות שום דבר, נכון? כלומר, לפי זה אני הולך ברחוב,
אני רואה... זה לא שלי.
מה? לכאורה, כן, לכאורה זה קצת מוזר, נכון? אני הולך ברחוב, לא כתוב על האוטו שלך למחירה. לא כתוב. אבל האוטו שלך מאוד מוצא חן בעיניי. ואני אומר, אולי אתה רוצה למכור? לכאורה, אני עובר פה על איסור לא תחמוד. כיוון שאתה לא הכרזת על האוטו כ... על רכב שעומד למחירה, ואני התעניינתי מה אתה רוצה למכור, לכאורה אני עברתי על לא תחמוד. נכון? אבל זה לא כך. מה?
לא תחמוד זה כאילו שאתה רוצה מה שיש למישהו אחר בלי
מסוים. למה? הנה, אם אני אומר למישהו, תשמע, אני אתן לך הרבה כסף, תגרש את אשתך, אני אתחתן איתה. רק, תשמע, אני מותרן לתת לך מיליון שקל. תראה, אני אפילו היא אוהבת אותי, אני אוהב אותה. אז בואו ניתן לך כמה אתה רוצה, תגיד, כמה אתה רוצה. אז אם אני עושה את זה, אני עובר על לא תחמוד או לא? במקרה שהאדם הסכים, אגב. זה רק אם האדם הסכים. כן? כן, לא חתם, אבל מה זה לא תחמוד אשת רעך? היא אומרת שאני עוברת, שאני עובר על לא תחמוד אשת רעך רק אם זה היה בלי תמורה. אני אומר, ואם זה עם תמורה? מה? בסדר, לא משנה, יש גם לא תחמוד אשת רעך. מה? למה זה לא זאת אומרת? זה בדיוק מה שהתורה אומרת.
זה לא תחמוד אשת רעך.
ועבדו ושורו וחמורו. וכל השאלה.
אבל אתה לא רוצה אותה בתור אשתו, אתה רוצה אותה בתור אשתך. זה משהו אחר.
וזה השאלה אם זה מותר.
זה דבר כמו בשדה, רק שפה זה עניין רומנטי, אז הוא מדבר יותר ללב. אבל אותו דבר כמו בשדה, כמו שהרב אמר.
הנה, אחד גידל עגבניות.
הוא גידל עגבניות. עכשיו השאלה, אם לי מותר לרצות את העגבניות האלה? אני אומר שמותר.
מותר, אם אתה מוכן לשלם, ולא לקחת בלי לשלם.
אז זה לא תגזול. ודאי שהתורה לא דיברה על מה אדם שמוכן לעבור על לא תגזול. יש כבר איסור גזל. אז לא תחמוד, זה נאמר באופן המותר. נכון.
אלא אם כן תאמר שאין קנייה ומחירה באישה.
אז מה זה לא תחמוד אשת רעך?
ככה.
לא משנה, כלומר, לא תחמוד, אז לא דרך קניין. כי באופן שבו אדם מקבל אשתו של מישהו. איך? כן? לא. אלא, התשובה היא בהלכה. זה נאמר אם אתה מפציר.
אסור להפציר.
הוא לא רוצה. כלומר, אני לא מוכר.
מה זה להפציר?
נודניק. כן? למשל, האוטו שלך למחירה? לא. אולי בכל זאת. זה איסור לא תחמוד.
אבל
צריך לשים לב.
בסוף בן אדם מוכר.
אם אדם אומרים לו, תראה, אולי תוותר על אשתך. בסדר, כך. אין בו איסור לתחמוד. למה? הוא היה מוכן, בלי הפצרה. אז משהו אחר. אבל אם הוא אומר למכירה, אז משהו אחר. איפה אנחנו? מה? כן. איסור לא תחמוד זה רק אם בסוף זה גם עזר. זאת אומרת, אני גם הפצרתי והוא גם מחר.
לא, אבל גם אם אתה אומר שאתה מפציר, כבר נגיד שלא הפצרת, אז אין איסור לא תחמוד.
אין איסור לא תחמוד. התעיינתי, אני קונה, מה? מותר לקנות דברים.
ברגע שעשית כמה עוד איזה דיבור,
כן, אבל צריך שניהם. צריך גם הפצרה, זאת אומרת שזה היה במידה מסוימת נגד רצונו, וגם שהיה מעשה. אז זהו, כי זה מתחיל עם מחשבה. אבל אם לא הייתה מחשבה, אז ברור שלא. זאת אומרת שהאיסור לא תחמוד הוא בכל זאת על המחשבה. אז מסביר הרבי אברהם בן עזרא, אתה לא תחמוד במחשבה, זאת אומרת, אתה תתייחס אל ממות חברך כמה שאין לך סיכוי להגיע אליו. מתי? אחרי שהוא אמר לך לא, למשל. הוא אמר לך לא, אני לא מוכר. אין? אז מכאן ואילך, זה מחוץ לתחום שלי. אם ריבונו של עולם יסדר בכל מיני דרכים שבסוף זה יגיע, אז יגיע. מספרים על בגמרא, על אשתו, על ביתו של רב חסדא, שהייתה ילדה קטנה. הביאו לפניה שני ילדים, שאחד היה עתיד להיות רבה, והשני רמי בר חמה. ושאלו אותה, את הילדה קטנה, אם מי את רוצה להתחתן? גם משחק כזה. מה? אני רוצה להתחתן עם שניהם ועם זה ראשון. וכך היה. מרמי בר חמה, כן. אחרי זה, היא נפטרה לרבה. כן. טוב, סיפור קשה, לא? טוב. איפה אנחנו?
יש לי שאלה על העין הרע.
כן, בבקשה. רק שנייה, אני נגמור את הפסקה קודם. ובני קיבלם בעל אתונו, לא, סליחה, הרי לך שלוש מיטות אלו כולם מורים על החיסרון והיעדר, שוב החומר דווקא, ובני קיבלם בעל אתונו מתחבר אל החמור שהוא החומר, היו כל מידותיו שהיה בעל חיסרון והיעדר, והפך זה מידת אברהם שהרוכב על החמור. נבדל מן החומר, היה שלם בעצמו ולא היה לו חיסרון. כי מה שהיה עין טובה, הנה היה מסולק מנו הרע, שהוא היעדר והחיסרון, והיה בעל ענבה, שבא לענבה, אין בו גבוהות, שהוא מום וחיסרון, והיה לו נפש שפלה מסתפק בעצמו, שכל מי שמסתפק בעצמו, אינו חסר, שאם היה חסר, היה חומד ממון אחר. עכשיו, מה שאומר שחמור זה מלשון חומר, לא בגלל שזה אותם אותיות. כי החומר, במובן של חומריות, זה מילה שלא הייתה קיימת בזמן המשנה. ודאי שלא בזמן התורה. מה? אלא במובן שהחמור זה רכב, זה משהו שהוא תשתית למשהו אחר. כן, מה השאלתך על העין הרע?
בנושא של העין הרע, הרב אמר שלמה בעצם העין הרע עובד? כי יש לזה, יש משהו בטענה
יש מולקולה של טענה מוסרית.
אז עכשיו השאלה היא, אם יש משהו, זה לא מתאים המשפט שהקדוש ברוך הוא עושה, כלומר שהוא נותן לאפשרות הזאת, בגלל שיש את המולקולה, הוא נותן לאפשרות הזאת לעבוד. אנחנו רואים שבאה לבנה וזו טענה בפני הקדוש ברוך הוא, את הטענה שלה, הקדוש ברוך הוא לא פגע בחמה, הוא פגע בלבנה. כלומר, בעצם, הקדוש ברוך הוא כשהוא עושה את הדין, אבל הקדוש ברוך הוא זה שמאפשר לעין הרע לעבוד.
כי שם הטענה הייתה הפוכה. מה אמרה הלבנה? צריך להמעיט את השני.
נכון.
פה, הבעל עין הרע רוצה להגדיל את עצמו.
הוא לא רוצה להמעיט את השני, הוא רוצה
להגדיל את עצמו. אז לכן זה הפוך.
אז זה בעצם יותר חיובי.
כן, זה כמו אחד שמגיע לכנסייה בלורד, איפה שיש כל מיני ניסים. הוא בא עם יד כזאת, רקומה. אז הוא פונה אל הקדוש, שם אנטוניוס. אז הוא אומר, עשה שידי תהיה כמו השנייה. ואז פתאום... לא, התכוונתי הפוך. טוב. ראינו דקאמר, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו ובין תלמידיו של בן המרשה? תלמידי אברהם מפני שאין בהם חיסרון, אבל יש להם השלמות. מצד השלמות שיש בהם ראויים ל... אגב, לגבי נושא של העין הרע שהוא כמין תפילה, יש פסוק מאוד מוזר, פרשת קורח. משה אומר לקדוש ברוך הוא, אל תפן אל מתחנתיו. נכון? נתן ואבירם לא רוצים לעלות, משה אומר לקדוש ברוך הוא, אל תפן אל מנחתם. זאת אומרת שמשה צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא לא ישמע את הטענה של דתן ואבירם. זאת אומרת שאם משה לא היה מבקש את זה, אז הקדוש ברוך הוא היה שומע לדתן ואבירם, למרות שהם היו רשעים ומשה צדיק. אבל יש קצת טענה, למרות שאצל משה הצדקות היא גדולה מאוד, ואצל דתן ואבירם הרשעות גדולה מאוד, אבל אטום אחד של טענה צודקת יש שם, אז היא הייתה נשמעת, כי היא הייתה נחשפת על ידי התפילה שלהם. לכן, משה צריך להתפלל, אל תפן אל מנחתה. והיינו דקה אמר, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו ובין תלמידיו של בלעם הרשע? תלמידי אברהם מפני שאין בהם החיסרון, אבל יש להם השלמות, מצד השלמות שיש בהם ראויים לאכול בעולם הזה ונוכלים לעולם הבא, שהרי אין בהם חיסרון ויעדר. וכאשר מסולקים מן היעדר, הם ראויים אל העולם הזה ועולם הבא. וזהו שאמר כתוב, להנחילו אהבה יש, כי היש הוא הפך היעדר והחיסרון, ואוצרותיהם המלא, דבר זה נאמר על האוצר הסמוי מן העין שהביאו לעולם הבא, ודבר זה ימלא להם. והכל מפני השלמות ותמימות שיש בהם מבלי חיסרון. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהינם ויורדים לבאר שחת, ודבר זה נמשך אחר מידתם. כי מפני שהם בעלי חיסרון, כי כל המידות אשר אמר למעלה הכל הם חיסרון, ומפני כך ראוי להם הגהינם שהוא יעדר וחיסרון, שהרי נקרא צייה וצלמוות ועבדון, ושם צייה נאמר על שהוא חסר ומסולק מן המציאות ויורדים לבאר שחת, היינו ליום הדין הגדול יורדים עוד לבאר שחת ויותר מן גהינם. וכנגד זה שאמר תלמידי אברהם אבינו, אוכלים בעולם הזה ונוכלים בעולם הבא, אמר שתלמידי בלעם הרשע הם ההפך זה, ומביא ראיה מן הכתוב, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. פירוש, כי כל עניין בלעם שדבק בו היעדר, כמו שפירשנו מעניין בלעם, ולפיכך נקראו תלמידי בלעם אנשי דמים שרוצים לבלעות אחרים, והכל מפני היעדר והחיסרון שדבק בהם, וקרא אותם ומרמה, כלומר שיוצא מידתם מן היושר, ולפיכך נקראו בעלי מרמה, כי המרמה היא יציאה מן התמימות שהיא מידת היושר. ולפיכך אמר הכתוב, לא יחצו ימיהם כפי מידתם שדבק בהם היעדר לגמרי, כמו שהתבאר שאם היו באים אל החצי היו נכנסים במציאות שהוא יש שאינו ראוי להם, אבל כיוון שהם בעלי היעדר וחיסרון אין ראוי שיבואו לחצי ימים. זהו, עכשיו אנחנו עוברים לחדר השני.